בואו נשב לדקה או שתיים. בשיחה הזאת הייתי רוצה להציג כמה זוויות על הנושא המדובר של אנאטה, כן? תפיסת הלא עצמי. בהתחלה להתייחס לאופנים שבהם בהוראה של הבודה, ואני שנייה אגיד את זה, טוב, אני אגיד את זה משהו עוד מעט. אופנים שבהם בהוראה של הבודה הוא כן מבקש התייחסות ברמת העצמי. כן, זאת אומרת אופנים ודרכים שבהם העצמי הוא משחק תפקיד מרכזי, שיש לו חשיבות, שיש לו מקום. שיש לו תפקיד חשוב על הדרך. אז זה יהיה אופן אחד שבו אני אתחיל משם, מלדבר על זה. לאחר מכן, וסביר להניח, או לפחות אני מתכנן, שרוב השיחה נבלה שם, אני אציג או יציע כמה דרכים לעבוד עם התפיסה או הכיוון של אנאטה, או זוויות מסוימות על מה שיונתן כינה ריקותו של העצמי, שהן זוויות יחסית פשוטות, זוויות מזמינות, זוויות כאלה human level בריאות שברור מה התועלת שבהן ואפשר בקלות להבין למה שווה להיכנס דרכן. ואני מקווה שהן יסללו את הדרך לאפשרויות נוספות שיבואו בשבילכם בהמשך, וגם אם לא, הערך של אלו הוא גדול ותקף כשלעצמן. ולקראת הסוף אני ארצה לדבר קצת על איך הדרמה עובדת בגדול, ועל אסטרטגיה של דרמה. בהנחה או בתקווה שזה גם ייתן איזושהי פרספקטיבה של איפה אנחנו נמצאים עכשיו, מה בעצם אנחנו מציעים כשאנחנו מציעים את התרגול והכיוון של אנאטה. וכן, ואיך אפשר להסתכל על הדרמה שנייה במבט מאוד רחב ולהבין לאן האירוע הולך ולמה. ואז עוד משהו. בוא נראה לאן נגיע עם כל זה, כן? כמו שאתם שומעים יש הרבה על הפרק, ואני מקווה שהדברים נשמעים לכם מעניינים וחשובים. אני כן רוצה לבקש מכם, במהלך השיחה, לשים לב לגוף שלכם ולתודעה שלכם, ולראות מה סוג ההשתתפות הכי חי ומתאים בשיחה, כן? כי זה יכול להיראות על פניו שאני נותן שיחה כאן ואתם נמצאים שם, ובעצם זה עליי, כן? מה נאמר וכן הלאה, ולאיך שאתם ולמה שאתם אין הרבה השפעה, כאילו, כן, ואנחנו התרגלנו לחוות דברים ככה, כי אנחנו רואים אנשים אחרים מדברים, דרך הטלוויזיה או דרך היוטיוב וכן הלאה, וזה באמת נראה או מרגיש בסיטואציה הזאת שאין הרבה השפעה לאיך שאנחנו מתנהגים, אבל כשאנחנו בפועל פוגשים אנשים ונמצאים ביחד, בטח באופן פיזי, והאמת שגם בזום, ולפעמים בזום זה אפילו יותר משמעותי, ההשתתפות שלכם, הנוכחות של הכוחות הנפשיים שלכם, של העניין שלכם, גם של הגופניות שלכם, משחק תפקיד נורא נורא חשוב. גם באופן שבו דברים מהדהדים עבורכם, וגם בתרומה שלכם לאחרים בנוכחות והחזקה משותפת, כן? אז ברור שלי יש אחריות בסיטואציה, ואני שמח לקחת אותה, אבל אני רוצה לבקש גם מכם להשתתף דרך האחריות שלכם. כן? זה לא לומר שלא הרגשתי את זה בזמנים אחרים, ורק לתת לזה עוד קצת נוכחות. אז אם קוראים את הקנון הפאלי, את הכתבים הבודהיסטים העתיקים, שהם עדות יחסית מהמנה למעלליו ושיחותיו של הבודה, שכפי הנראה היה אדם אמיתי שחי ולימד בהודו במשהו כמו מינוס 500 לספירה, וצבר תלמידים רבים כבר באותה תקופה, ו עוד רבים הרבה יותר לאורך הדורות. ואני ממליץ לכם לקרוא, מי מכם שמתעניין, ממליץ לכם לקרוא חלקים מהקנון הפאלי, שיש גם תרגומים מאוד יפים שלהם לעברית, קרן ארבל תרגמה בצורה מאוד יפה, וגם התרגומים של אביתר שולמן הם מצוינים, תרגום של שוורץ ויש אחרים. אני ממש ממליץ לכם לעיין, זה פשוט טקסטים מאוד טובים, טקסטים טובים, נהירים, מעניינים, לפחות בחלקם. אז אם קוראים את הקנון הפאלי או חלקים מתוכו, זה מאוד ברור שהבודה מציע לאנשים לעשות פעולות משמעותיות. כן? ופונה לאנשים ומציע להם לעשות צעדים שייטיבו איתם. כן? צעדים שמבוססים על כמיהה, על רצון. כן? המיקרופון עובד? אחות, המחוז שלי. מתחת לחולצה. הטריק. הנה, בסדר. הנה, עכשיו זה מתנהג יפה. בסדר. אז הוא מציע לאנשים לעשות כל מיני פעולות, כן? משמעותיות. הוא מציע לאנשים לשאול את עצמם מה באמת חשוב בשבילם. מה יביא להם אושר אמיתי. כן? הוא מציע להם למצוא מורים טובים וחברים משמעותיים להסתובב איתם. כן? ואולי להיפרד מאנשים מסוימים שהמגע איתם הוא לא מיטיב. הוא מבקש מהם להתמסר לתרגולים מסוימים. הוא מבקש מהם לקחת אחריות על האחריויות שמבנות את החיים שלהם. כן? בין אם הם חיים בקהילת הנזירים, וצריכים לקחת אחריות על הנזירים והנזירות האחרים והאחרות, ובין אם חיים חיי משפחה, וצריכים להיות אחראים ואחראיות על המשפחה שלהם, או שהם חיים כפוליטיקאים או מלכים, וצריכים לקחת אחריות על הממלכות שלהם. אז הבודה מסתובב בממלכת או ממלכות הודו של אז, ומבקש מאנשים את הפעולות האלו. כל אלה מאוד ברמת בו אתה אדם מובחן ברור תעשה פעולה, בו אתה אדם מובחן ברור תעשה בחירה, תלך לכיוון כלשהו. לפעמים הוא גם ממש מלמד איך לפתח או להתכוונן לסוגי פעילות שאנחנו בתרבות שלנו היינו חושבים עליהם אולי כסוגי פעילות של העצמי, כן? אפשר להתווכח אם של עצמי או לא, אבל בשפה שאנחנו היינו משתמשים בה, מלמד סוגי פעילות שיובילו לאושר ארוך טווח. כן? אחת מהדרכים, או אחת הרשימות שנוצרו, שבהן הוא מלמד באופן הזה, נקראת ארבעת בסיסי הכוח, או ארבעת בסיסי ההצלחה. כן? ארבעת בסיסי ההצלחה. וארבעת בסיסי ההצלחה כוללים ארבע איכויות. אחת, אולי באופן מפתיע או מעניין, האיכות של מה שלאנגלית מתורגם כ-desire, תשוקה. כן? Desire. אני לא יודע איך, אני לא בטוח ש-desire ממש מתרגם טוב לתשוקה, אני לא יודע מה בדיוק יהיה התרגום הנכון ל-desire. מה זה? משתוקק, אני דווקא הייתי הולך... כן, זה משהו בכיוון של רצון או שאיפה, אבל תשוקה, זה משהו שם, desire. כן, עיווי יכול להיות, אולי. בכל מקרה. ושם, ברשימה הזאת, הוא מתייחס לדיזייר כאיכות חשובה, כאיכות חיובית, כן? אני חושב שהתלהבות... אני לא חושב כי דיזייר הוא זה, והוא פונה לכיוון מסוים, התלהבות זה יותר האיכות שאתה מביא אל תוך דבר מסוים, וזה מתורגם כדיזייר. אז למה עשויה להיות הכוונה כשהוא אומר דיזייר כבסיס להצלחה, כן? כבסיס לכוח, והוא בבירור מדבר על זה כמשהו שמוביל להתעוררות, כן? לא רק זה, כל הקונסלציה הזאת, כל הרשימה הזאת, כשהיא מצרף לדברים אחרים. אז למה הוא עשוי להתכוון שהוא מדבר על תשוקה או על דיזייר במובן הזה? אם קוראים מקומות אחרים, רואים שהבודה מונע על ידי תשוקה מאוד עמוקה לשחרור. זה מה שמוציא אותו למסע. אני רוצה להשתחרר. זה חשוב לי באופן עמוק. אני רוצה חופש. אני רוצה אושר בלתי מותנה. אז אפשר לקחת את זה ממש שם, כזה בקלאסיקה הבודיסטית, כן, אני רוצה אושר בלתי מותנה. אני רוצה חופש. וגם אפשר להתייחס לזה, וככה מורה שלי לפעמים היה עושה, כערך בפני עצמו. אוקיי, מה באמת חשוב לי? מה באמת חשוב לי? מה באמת משמעותי עבורי? לאן אני רוצה להוליך את חיי? כן? לאור מה? כן? לאן? המורה שלי לפעמים אומר, אוקיי, מדמיין את עצמי, שוכב לפני שאני... מדמיין את עצמי, שוכב על המיטה שבה עמות. כן? ואז כשאני מסתכל אחורה, כאילו אם אז אני אסתכל אחורה, מה יהיה באמת חשוב, כן? מה באמת חשוב להשקיע בו את הזמן, מה באמת חשוב להשקיע בו את המאמצים, למה באמת שווה להתמסר. אז, בסיס ההצלחה הראשון, כן? לכוונן את עצמך למה שבאמת משמעותי, למה שבאמת חשוב, למה שאתה באמת רוצה, את באמת רוצה להקדיש לו את חייך. יש עוד הרבה מה לומר על זה. אני ככה פותח את זה כחלון, נושא שלם ומאוד מאוד חשוב ומעניין, איך מחזיקים את הדבר הזה באופן משחרר. כן? לא פשוט, לא טריוויאלי, אבל אני גם בכוונה שם את זה כאן, כן? את האפשרות ואת ההזמנה הזאת של הבודה, כן? ממש ללכת על משהו. כן? ממש לשאול את עצמך מה באמת חשוב, ואת ההזמנה הזאת של המורה שלי, כן? ממש לשאול את עצמך, ממש לשאול את עצמך מה באמת חשוב, ואני מודע לזה שזה מעלה מורכבויות, ואני לא אתמודד איתם עכשיו, אבל אני חושב שהצבא של זה היא עדיפה מאי הצבא של זה, או ההתעלמות.
אני יכול
רק
להגיד
מהמורכבות,
שאני
מבין
אם זה
מורכבות
שגם אני חושבת עליה, או שזה מורכבות שאני חושבת עליה,
בדיוק. אז בגלל זה לא. כי לך לא מול המורכבויות לאנשים אחרים או מול המורכבויות. זאת שאלה מעניינת, כאילו באיזה מובן זה בניגוד, באיזה מובן זה לא בניגוד.
אחד מהמכשולים זה השתוקקות, שזה דבר, ואחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה ויתור על תשוקה. אתה מדבר על בדיוק זה, על תשוקה למשהו, כאילו לרצות משהו ולא ליהנות מהרגע, כאילו.
כן.
כאילו הוא סותר לי מלא דברים.
כן. אז בואי, אז סבבה, אז בואי שנייה, אני אנסה להתעמת עם הדבר הזה, או להתמודד איתו כאילו, וינסה לעשות בצורה קצרה, אבל בכל זאת קוהרנטית. שמעתם את השאלה או את ההתייחסות? התייחסות מאוד מאוד סבירה, כן, לאור המקום שבו אנחנו נמצאים. מבחינת המכשולים, קודם כל צריך לומר שהמכשול שאפשר לתרגם אותו כדיזייר, הוא sense desire, שזה התאהבות לתענוגות חושים, כן? ואפשר לומר שהרבה פעמים התמסרות או התמכרות או אי מיומנות בהתאהבות לתענוגות חושים היא בעצם משתיקה את היכולת לשאול מה באמת חשוב ומערפלת או מעמעמת את היכולת באמת לעקוב אחרי מה שבאמת חשוב ודורש מסירות משמעותית של הלב והתודעה. אז זה דבר אחד. לגבי ויתור, שם גם הנקודה הזאת היא חשובה משמעותית, מה שאמרתי הוא לא פתרון מוחלט לדבר הזה, אבל אני חושב שהוא פתרון מספק כרגע. לגבי ויתור, אני חושב שזה אתגר יותר משמעותי. אני חושב שאת הוויתור בהקשר הבודהיסטי, צריך להבין במונחים של, זה קשור לנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו, אבל סבל לדבר עליו כאן, צריך להבין את הוויתור גם במונחים של על מה אתה מוותר, אבל גם במונחים של במה אתה זוכה. והטענה שלי או הזווית שלי אומרת, שהוויתור במונח הבודהיסטי הוא מה שמורה מסוים היה קורא לו, אתה מחליף קש בזהב. כן? אתה מוותר על מאבק כזה, אתה מוותר על מאבק אחר, אתה מוותר, והוויתור הוא ממש יכול להיות מרגע לרגע, אתה מוותר על תזזית כזאת, על התעסקות בזה וכן הלאה, ועל ידי הוויתור על הדברים האלה, אתה פוגש אזורי חוויה או אזורים של חופש שמתאפשרים ונפתחים רק כאשר הנפש פנויה מהתזזית הרגילה שלה. כן? ויש הרבה אזורים כאלה ועוד דרך ארוכה ללכת אל תוכם, ולכן בעיניי הוויתור בהקשר הבודהיסטי הוא ערך, אבל הוא ערך קונטקסטואלי, זאת אומרת הוא ערך בהקשר של החופש שהוא מאפשר, אז אפשר לומר שהחופש הוא הערך היותר משמעותי, וויתור הוא, לקרוא לו טקטיקה זה יהיה מוגזם, כי הוא באמת מאוד מאוד מרכזי ומאוד משמעותי, אבל הוא רלוונטי לאור החופש. אז זו נתן תשובה סבירה לי כרגע. אוקיי. הכוח השני, או בסיס הכוח השני, התמדה, כן? גיוס הכוחות, כן? גיוס הכוחות, התמדה שמאפשרת ללכת דרך לעומק, כן? זו איכות מסוימת שצריך לפתח, ושוב בהקשר הזה, כן, איכות שבתרבות שלנו היינו מייחסים אולי לסוכנות של העצמי. אתה צריך להתמיד כדי שמשהו יקרה. כן? כדי להעמיק בדרך, כדי למצוא חופש, כדי ללכת לכיוונים שאחרים שהם לא טריוויאליים, כן? צריך לפתח את האיכות של התמדה, והיא איכות יקרה, כן? איכות שהיא לא טריוויאלית בתרבות שלנו. התמדה או דבקות. האיכות הבאה היא הבחנה. כן? הבחנה. מה מועיל? כשקוראים, או אם קוראים את הסיפור של הבודה, אני חושב שהוא נותן דוגמה נורא נורא יפה, הסיפור כולה נותן דוגמה נורא יפה, על איך אפשר להתקדם, או איך אפשר להעמיק. הוא מתחיל את המסע מכמיהה, כן? ואומר, למה אני, שכמו כל הברואים והברואות, נתון להזדקנות, לידה ומוות, אשען או אפנה לכיוון, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, משהו גם נתון להזדקנות, לידה ומוות. אני רוצה, כיצור, כישות שנתונה להזדקנות, לידה ומוות, סבל וכן הלאה, להישען או לטות לכיוון משהו שנמצא מעבר לאריות, מעבר לזמניות, מעבר לצער. זה היה הכיווניות של הבודה. למצוא חופש או עושר שהוא מעבר לכל זה. כן? עסק רציני, כן? ומשם הוא התחיל. ואז טיפח התמדה בכל מיני אופנים. ואז ההבחנה. למה הכוונה בהבחנה כאן? לבדוק מה עובד. והדרך של הבודה היא בעצם שורה של ניסויים. שורה של ניסויים. אני רוצה ללכת לשם ואני עושה ניסוי. אני עושה את זה. כן? הוא עשה ניסויים בסיגופים. הוא עשה ניסויים לעבוד עם מורים מסוימים שלוקחים לכיוון מסוים. הוא עשה ניסויים. וממש זה מתואר נורא נורא יפה בטקסטים. שאומר, אוקיי, אני עושה את הניסוי הזה. זה דורש ממני את המאמצים האלה. כן? אני עושה אותו על פי הכללים. על פי מה שהותבע מבחוץ או שאני התוויתי לעצמי מבחינת הניסוי. ואז הוא בודק מה בזה עבד. מה הוא הרוויח מזה? הוא אומר, פיתחתי כוח רצון, פיתחתי התמדה, פיתחתי נחישות ואנרגטיות, ומה לא עבד? הניסוי הזה יצר, הפך את התודעה לקופצנית. הניסוי הזה הפך, גרם לי להרגיש תוסכל. כן, כן. מה היו התוצאות של הניסוי? איך אני ממשיך הלאה? איך אני מנסח את הניסוי הבא? ואני חושב שהבודה פה נותן דוגמה נורא יפה לאיך לעבוד, לאיך לעבוד בדרך הרוחנית, כן? אם אתם באמת מעוניינים בחופש, אם אתם באמת מעוניינים בעומק, אם באיזשהו ניסוח, בסדר, יש כל מיני ניסוחים שיכולים להיות אטרקטיביים בשבילכם, אם יש איזשהו ניסוח שבשמו אתם אומרים, כן, אני רוצה או אני רוצה ללכת לעומק בדרך הרוחנית, כן? אני לא יודע בדיוק מה אתם צריכים לעשות. אף אחד לא יודע בדיוק מה אתם צריכים לעשות, כן? יש כיוונים, יש מפות, יש הזמנות, יש הצעות, כן? יש עצות מועילות, אבל אף אחד לא יודע בדיוק מה אתם צריכים לעשות, כי אף אחד הוא לא אתם. ואפילו אתם לא יודעים כנראה בדיוק מה אתם צריכים לעשות, וזה בסדר, זה מה שעושים, עושים ניסויים, כן? הולכים לריטריט הזה, הוא הביא תוצאות כאלה, כן? אלה הרווחים שנוצרו ממנו, זה מה שאני רוצה להמשך, מה הדבר הבא שאני צריך לעשות, כן? ניסויים. אז לכל ניסוי, ואת זה גם שווה ללמוד מהבודה, לכל ניסוי ממש שווה להתמסר, כן? לבחון מה הניסוי הנכון, להיות מאוד רציניים. מה הניסוי הנכון, למה אני רוצה לתת עצמי, וכשאני נותן את עצמי, אני נותן את עצמי. כן? נותן את עצמי ואז בודק איך זה הלך. בהנחה שאני יכול להגיד, אוקיי, זה בטוח, זה הולך למקום טוב, הכוונות טובות, האתיקה מיושרת. כן? הרביעי הוא כוונה, intent, כן? שאפשר לפרש את זה בכל מיני אופנים, אולי אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אני מרגיש שאמרתי מספיק על הנושא הזה, ואמרתי בהקשר הזה את מה שחשוב. בין השאר זה תגובה למישהי ששירה פתק, אני לא בטוח, לא בטוח אני רואה אותה, לא חשוב. שירה פתק של מה הם כן השימושים לעצמי, כן? באיזה מובן העצמי הוא כן חשוב. אז בין השאר העצמי הוא חשוב במובנים האלה, כן? או לפחות מה שאנחנו קונבנציונלית קוראים לו עצמי, חשוב במובנים האלה, כן? של מה אני רוצה? מה חשוב לי? איך אני מנווט את הדרך שלי? כן? איך אני מייצר התמדה? איזה ניסויים אני עושה? איך אני מודד את התוצאות? איך אני הולך משם הלאה? כן? זו דרך עם הרבה סוכנות. סוכנות במובן של, כן, סוכנות, agency, פעילות, סוכנות. התנועה או הצעה או ההזמנה להפחית הזדהות, כן? לראות מהזווית של ענתה יותר ויותר, היא פעולה מסוימת, זו זירת פעולה מסוימת, זו זירת ניסוי מסוימת, שאנחנו בדרכים שונות מזמינים אתכם אליה, ורואים, תראו, תנסו, תראו מה זה עושה, תראו איך זה מרגיש. וחלק מכן, בשיחות אחד על אחד, בדרכים אחרות, ביקשתם להבין עוד על למה להזזל, כן? מה הקטע. אז אני אציע עכשיו עוד, או אשתדל להציע, שער או שניים, שאני מקווה שיעזרו לבהירות ולפשטות מהבחינה הזאת. שנייה, ניקח נשימה. את מעבר לפרק הבא. שחרור באמצעות הזווית של אנאטה, בהחלט טעם נרכש. בהחלט בהחלט טעם נרכש. ויונתן הציע אתמול, אני חושב, יש איזו זווית, ציר שאפשר להתחיל להכיר אותו, אם רוצים לרכוש את הטעם הזה. אני בהחלט מציע לכם לעשות את זה. והציר הזה, או ההזמנה הזאת, היא לשים לב למצבים שבהם העצמי נבנה בצורה יותר נוקשת. נוקשה? גם וגם. זמנים שבהם העצמי נבנה בצורה יותר נוקשה, יותר מוצקה, יותר מנוגדת לאחר, כן? או יותר מקובצת. ולזמנים שבהם העצמי פחות נבנה באופן הזה, כן? כאשר הוא עדין יותר, מרווח יותר, חופשי יותר, מעוברר יותר, מפולש במובן הטוב יותר, עם סיטואציה או מצב או משהו שצריך לפנות אליו או להגיב אליו. כשמתחילים להבין בזה, את זה, סליחה, כשמתחילים להיות רגישים או רגישות לזה, שווה גם להכיר בהם איך ולמה לפעמים תחושת העצמי נבנית באופן מוצק, נוקשה, נפרד, מקוטב, סגור או מקובץ, ולמה לפעמים היא מרווחת, פתוחה, נינוחה, כן? מתקשרת וכן הלאה. כן? מהם הגורמים? כן? ככה אנחנו יכולים לפתח איזושהי אינטליגנציה לגבי תחושת העצמי שלנו והאופן שבו היא נבנית יותר והאופן שבו היא מתמוססת באופן יחסי ועל בסיס מה, וכן, להתחיל להכיר את התנועה הזאת כחלק מהדינמיקה של הפחתת סבל. ומאחר ואנחנו מעוניינים, מעוניינות, לפחות נדמה לי שאנחנו מעוניינים, מעוניינות בהפחתת סבל או פנייה לכיוון חופש, אז כן אפשר לאמץ גישות שעוזרות לרופף, לפתוח, למוסס את תחושת העצמי כאשר היא נוקשה, מקובצת, מקוטבת, כאובה וכן הלאה. וכמו שאני חושב שיונתן ציין אתמול, ככל שתחושת העצמי פחות נוקשה, מקובצת, מקוטבת וכן הלאה, ככה הסבל, הדוקה, פחות חריפה, כן? אז זה אולי דבר שכן שווה שנייה להתעכב עליו, על הקורולציה הזאת בין דוקה, סבל, הנה אחת, ומוצקות או נוקשות של תחושת העצמי. ולהתחיל לראות שיש קורולציה ביניהם. ככל שיש יותר דוקה, תחושת העצמי הרבה פעמים מתכווצת, נסגרת, נאטמת, כן, מתנגדת למה שמולך או לנסיבות שבהן אתה נמצא. ולהפך, ככל שתחושת העצמי יותר מוצקה, כן, נוקשה, אני לא בן אדם ש, או כן, אני בן אדם ש. למשל, ניתן דוגמה, אם הייתה לי תחושת עצמי או השקעה בזה שאני מורה שנותן שיחות דרמה טובות, יש לי חלקית השקעה כזאת, אבל היא הולכת ומתרופפת עם הזמן, כן, ופשוט אין שום סיכוי. ומסיבות אחרות. בכל מקרה, אם הייתה לי השקעה נפשית משמעותית בדבר הזה, אז מאוד בקלות הייתה נכנסת מדידה של, אוקיי, איך הולך עכשיו? נותן שיחה טובה, אני לא נותן שיחה טובה. עכשיו, ברור, יש דוקה במדידה הזאת, יש סבל במדידה הזאת, כן? אם תחושת העצמי שלי יותר רופפת, כן? או יותר רופפת, זה לא, אולי לא מילה טובה, אבל יותר חופשייה, יותר גמישה. ואני אומר, כן, יש מישור שבו אני מורה שמעוניין לתת שיחה טובה, ויש מישור שבו אני פשוט בן אדם שמדבר איתכם, מדברים על דברים שמעניינים אותי, כן? ויש מישור פשוט אנחנו מעבירים את הזמן ביחד, כמעט, אני מבקש לכם לעשות מדיטציה 12 שעות ביום, במקום 8 שעות ביום, ויש כל מיני מישורים לדבר הזה, כן? ויש מישור שבו אני מדבר ומנסה לכבד מסורת הוראה שמגיעה מהמורה שלי, מהבודה, כן? אז יש כל מיני דרכים לראות את האירוע שקורה עכשיו, וככל שיש יותר גמישות סביב תחושת וחוויית העצמי הזאת, ככה דוקה היא פחות חריפה, כן? כי ההשקעה היא פחות, יש פחות מוצקות של ההשקעה. מקום שבו די קל לראות תחושת העצמי נבנית ומתמצקת באופן נוקשה ומוצק, זה סביב הנושא של אשמה והאשמה. אשמה והאשמה. שבעצם אפשר לדבר על זה כמילה אחת, זה האשמה לפעמים על אחרים ולפעמים על עצמך. התנועה של האשמה. מה, איך? על זה אני הולך לדבר. טוב ששאלת. רגע. אני מרגיש שאולי אני מרפא יתר על המידה מהשאיפה להיות מורה דרמה שנותן שיחות קוהרנטיות. אולי אני צריך קצת לחזור לשאיפה. נכון, כן. אחותי, אתמול שלחה לי הודעה. יעל, אני חושבת שאתה... לא משנה, אני הייתה איזושהי סיבה שבגלל יגיעו נשתי שהיא תברך אותי, אני חושבת שאתה ממש ממש אחלה, בעיקר כשאתה לא מורה. יכול להיות שאתם תהנו עכשיו קצת יותר מהדבר. בכל מקרה. אז אשמה, מה זה בעצם אשמה? אשמה זה מצב שבו אני מסתכל על מישהו, או על עצמי, ואני מייחס... תוצאה שלילית או איזשהו אפיון שלילי לבן אדם הזה, כן? זה יהיה בן אדם אחר או עצמי, כן? וזו פעולה, פעולה מאוד אינטואיטיבית, פעולה שאנחנו עושים כל הזמן, שיכולה לעשות בדרכים קטנות, כן? למה לא סגרת דלת, למה זה, למה זה, למה זה, כן? ויכולה לעשות בדרכים גדולות, כן? אני אמרתי למה לא סוגר דלתות, אני אף פעם לא סוגר דלתות, אני אף פעם לא סוגר דלתות, לא מכבה אורות. אז אני שומע, שומע את זה הרבה. כן, וזה בסדר, זה גני, באמת, באמת, בכל מקרה. ויכולה להיות עניין הרבה יותר כבד, כן? האשמה שמותחת במישהו, שאני מטיח בעצמי, יכולה מתוך התחה חוזרת ונשנית, ממש להפוך לחלק מהמארג של מי אני חווה את עצמי, ואיך אני חווה את עצמי, כן? אז אשמה או האשמה, לפעמים בצורות כלילות ולפעמים בצורות כבדות. מה שאני רוצה להגיד הוא שאשמה או האשמה היא תמיד ביטוי של איזשהו תעתוע. תמיד ביטוי של איזשהו תעתוע. היא תמיד ביטוי של לייחס לעצמי, בין אם זה עצמי שלי, או מישהו אחר, לייחס לו משהו, לייחס לו איכות שלילית, שהיא לא באופן מהותי קשורה או מחויבת מתוך העצמיות שלי או שלו. כן? כל דבר שנעשה, כל תוצאה שמתקבלת, מתקבלת כתוצאה של זרימה של תנאים ונסיבות. הופעה של תנאים ונסיבות, חלקה מהעבר, חלקה מההווה. אף אחד מהם לא אישי. אף אחד מהם לא אישי. אז מה שאני רוצה להזמין או להציע אליו, להציע אותו, סליחה, זה זווית שמסתכלת על אירועים שבתוכם מותחת אשמה או האשמה במישהו או בעצמי, להסתכל עליהם מהזווית של תנאים ונסיבות. כן? למשל, לא, את זה אני אגיד עוד מה. ניקח דוגמה פשוטה ש... נמצאת בספר שעליו אני נשען באופן משמעותי, זה ספר שנקרא ראייה שמשחררת, שהמורה שלי כתב. הדוגמה שם, דוגמה מאוד פשוטה, אתה בשיחה עם מישהו, או את בשיחה עם מישהו או מישהי, והיית מצפה מעצמך להיות קשובה, אמפתית, נבונה בתוך השיחה. אבל זה לא מה שקורה. את או אתה, או אני אדבר באתה כי אני חושב על עצמי בהקשר הזה, אני או אתה נמצא בתוך השיחה עם מישהו, עם חבר, עם שותף או עם תלמיד, ואתה לא אמפתי כמו שהיית רוצה, אתה לא קשוב כמו שהיית רוצה, אתה לא ערני כמו שהיית רוצה, כן? אתה מסתכל אחורה על השיחה ואומר, לא משהו, הלך לא משהו, כן? עכשיו זה אירוע מצער כי אולי הבן אדם יקר לך, אולי אתה רוצה לשרת היטב, כן? ומאוד בקלות אפשר להרגיש אחרי השיחה, כן? I didn't do well, כן? עשיתי משהו לא נכון. ולפעמים גם ממש בתוך השיחה אתה יכול להרגיש, אוקיי, משהו לא הולך טוב, כן? וכשאתה מרגיש את זה בתוך השיחה, זה גם מכביד עוד יותר על השיחה, ואז עוד יותר זה לא הולך טוב, נכון? עכשיו, מעניין למה, אני חושב הרבה פעמים, הסיבה לזה זה כשאתה שם לב שמשהו לא הולך טוב, יש בך משהו שמאשים את עצמך, כן? ומטיל עוד קצת משקל על עצמך בתוך השיחה, כן? ואז זה סוגר עוד קצת. כי התנועה של האשמה, בין אם היא לאחר או לעצמי, היא תנועה מכווצת, היא תנועה סוגרת, כן? אז אפשר בסיטואציות כאלה להסתכל על האירוע, להסתכל על עצמך מהזווית של התנאים והנסיבות שבגללן אתה לא מצליח להיות קשוב בתוך השיחה, כן? אולי עכשיו אתם יושבים פה בשיחת הדרמה ואני ביקשתי מכם להיות במלוא הנוכחות ואתם מעופפים. אתם אומרים לכם, למה אני לא מצליח להקשיב? אומרים שבודהיזם זה טוב. Eat your greens. אני פשוט לא מצליח להקשיב. כן? אני יושב במדיטציה, אני נורא מנסה. למה זה לא מצליח? ולפעמים רעיון לא רע זה לשאול, שנייה באמת, למה זה לא מצליח? אבל באמת לשאול, זאת אומרת, באמת לשאול למה זה לא מצליח. לא להגיד, זה לא טוב שזה לא מצליח וזה בגללי, ולקצר את זה למילה למה. לשאול, למה? מהן הסיבות שבגללן אני לא מצליח עכשיו להתרכז, כן? יכולות להיות סיבות נורא טריוויאליות. אולי אני עייף, כן? אולי יש משהו באנרגיה שהבן אדם השני מביא, ששנייה קשה, יש בו משהו טעון, יש בו משהו קשה, יש בו משהו לא מעובד, ואני לא הייתי מוכן לזה, ואולי רק בדיעבד אני מבין שזה מה שקורה. אולי נורא רועש, כן? אני גר בתל אביב, כל הזמן נורא רועש. מי יודע, כן? מיליון סיבות, מיליון גורמים. המורה שלי מציע, הוא אומר, הנטייה להאשים את עצמך או אחרים היא כל כך חזקה, ששווה לך להיות די יסודי לגבי כאילו הגורמים. תחשוב על גורמים בעבר, בהווה, פנימיים וחיצוניים. כן? כדי שתראה שאתה מכסה הכל. אחרת זה נורא קל להתחיל לספור רק גורמים שהם קשורים אליך. למה לא היה בזה או השיחה? כי אני לא ממש טוב בזה, ואני לא טוב בזה, ולא חשבתי על זה, ולא חשבתי על זה, ולא חשבתי בזה. אוקיי, סבבה. זה קצת יותר חכם מפשוט להגיד, לא עשיתי את זה טוב, אבל זה לא הרבה יותר רחם. למה? כי זה צר מדי. אתם מבינים את כוונתי? חלק מהתנועה של עשיית עצמי היא תנועה של הצרה. זה נכון גם לרבדים העמוקים, שיונתן הצביע עליהם בהנחיות היום בבוקר ובשיחה אתמול, אוקיי? ואני ניסיתי להצביע עליהם במדיטציה המונחת, שכשיש פחות קריחה של דברים סביב העצמי, התופעות, ממש התופעות החושיות, הפנימיות והחיצוניות, כאילו נעות במסלולן. כן? יש יותר רוחב, הרבה יותר רוחב. כן? משהו בקריחה של הכל סביב העצמי, כלשונו קורך. כן? מכנס או מכווץ הכל. עם התנועה של אשמה או האשמה, זה נורא נורא ברור. אתה מתעלם או את מתעלמת מגורמים שהיה להם תפקיד מפתח בסיטואציה, וקורך או קורך את הכל סביב גורמים שקשורים אלייך. או אליך, כן? ואני צריך להגיד, אבל זה לא... זה בדרך כלל לא נכון. עכשיו, בתרבות שלנו גם לפעמים יש בזה משהו כאילו אצילי, אני לוקח את זה על עצמי. אבל זה קצת טיפשי. זה טיפשי, כן? זה פשוט לא נכון. כי אתה לא רואה את הטווח. כן? לגבי החלק שכן קשור אלייך, אפשר וכדאי לראות אותו במונחים של תנאים ונסיבות. אני אתן דוגמה מהיום, אוקיי? אני היום ישבתי כאן, במדיטציית הבוקר. והייתה מדיטציה סבבה, גדול. ובתוכה היה איזה שביב, כן? איזה ממש הבלחה קצרצרה מאוד של מחשבה, שאמרה, מעניין אם יש לך פגישת זום היום. ואני, בהיותי המודד המסור, והמשמעותי שאני, זנחתי את המחשבה הזאת. כמובן אחרי הצהריים קיבלתי מייל שאומר, יהל, חיכינו. לא נעים, כן? עכשיו, ברגע הראשון, בסדר, מדברים אנגלית, הם לא ישמעו את השיחה. אל דאגה. בדרך כלל, אם הייתי מקבל מייל כזה, אגב, ביום יום, בדרך כלל זה די מקווץ אותי. כשמפשל בדברים האלה זה מקווץ אותי. והקיבוץ הזה גם נסחב איתי לאורך היום. אתם מכירים את זה, נכון? זאת אומרת, פשוט היום שאתה קבל מייל, זהו, זה עכשיו כאילו, שנייה נחת עליך משהו, כל היום הוא קצת, זה לא זהו, כל היום הרוס וזה, אבל זה שנייה עוד משהו. זה עוד כאילו, זה עוד, זה משהו to negotiate, זה קוץ. סבב. פה, בגלל שוויון הנפש, בגלל רוחב הלב, בגלל הנינוחות שנוצרה בריטריט, העצמי פחות מחובץ, ולכן גם נוצרה פחות האשמה, ואז כמובן הגיעה למחשבה הגאונית, דוגמה טובה לשיחה. לחד. ואם אני שנייה מסתכל על מה קרה שם, כן? אז אתם רואים, אוקיי, כאילו, תכלס, אתה לך פגישת זום, שכחת. מה זה אם לא אשמתך? ובמישור מסוים נכון, ברור שהלכתי למייל שאומר, אני מתנצל, אתה אשמתי, לא כתבתי אם זאת אשמתי, אני מתנצל וזה וזה, כן? כמובן, כמובן שיש עמדה של אחריות, כן? ויש גם עמדה של חרטה, שמוכנה ללמוד מהדבר הזה ורוצה ללמוד מהדבר הזה. חרטה ואשמה זה לא אותו דבר, אוקיי? חרטה מסתכלת על רשת התנאים, כוללת גם את הפעולות שלך ומוכנה ללמוד לעתיד, כן? בשביל חרטה זה יכול להיות גם מאוד מועיל להסתכל גם על תנאים אחרים, כדי לא למקד הכל בעצמך, שוב, כי זה יוצר מאוד בקלות אשמה. בכל מקרה, אז מה זה אם לא אשמתך? אז מה זה אם לא אשמתי בעצם? שנייה, בוא נחזור לנקודה הזאת, אוקיי? אני ישבתי במדיטציה, היה רגע, מחשבה, כן, של, אוקיי, אולי יש פגישת זום, וחלפה מאוד מהר. עכשיו בוא נסתכל כאילו על רשת התנאים, אוקיי? היו תנאים בהווה שגרמו לזה להיות מחשבה ולא להיות ממומש, תנאים פנימיים, כמו למשל, כן, הייתי משוקע במדיטציה שלי, זה היה לי הרבה יותר חשוב, ולכן המחשבה הזאת, למי אכפת? תכלס, בחירה נכונה מבחינת, אבל לא חשוב. למי אכפת? כן, תנאי פנימי שאומר, אוקיי, אל תספור את המחשבה הזאת. יש גם תנאים חיצוניים. אף אחד מסביבי, כבר 8 ימים, לא בדק את היומן שלו. הדברים האלה משפיעים, כן? מה זה בכלל הקונספט הזה? זה פשוט רעיון מופרע לגמרי. למה שמישהו יעשה את זה בכלל? אז למה שאני אעשה את זה, כן? זה תנאי חיצוני, גם מהעבר, כן? כבר 8 ימים זה קורה, וגם בהווה. זה לא בנורמה עכשיו, אני לא פותח יומן. פשוט אני לא עושה את זה. תנאים. מאוד בקלות, יכול להסמצם להשמה, אבל אתה נושא, אוקיי, תנאים, כן? למה לא, למה עוד? תכלס יש לי מלא עבודה. לא יודע אם שמתם לב, אבל אני ויונתן זה עבודה, כי לא בסדר, עבודה כיפית, אנחנו שמחים לפגוע וזה וזה. עבודה, בסדר? יש הרבה, והיא נמשכת הרבה זמן. תנאים. להשקיף על הדבר הזה, לראות את זה מהזווית הזאת, וכן, רובד מסוים של אשמה, נושר. זו דוגמה נורא קטנה, אפשר לעשות את זה עם דברים קטנים, אפשר לעשות את זה עם דברים גדולים. אני מקווה שברור לכם למה זה מקל. אתם מבינים שזה גם ענתה? זאת אומרת, אתם מבינים שיש פה, למה זה ענתה? כי יש פה נטייה מסוימת של הלב להבין דברים במונחים של עצמי. ויש פה הזמנה, שנייה, במקום מונחים של עצמי, בוא נבין את זה, מונחים רחבים יותר, כן? שכוללים יותר תנאים, שהם פחות שבועים בתוך האשליה של אני עושה הכל, כן? הכל שייך לי. ואם שנייה מרחיבים את זה, כאילו הכל, כל דבר שהוא, נולד מתוך רשת של תלות, כן? מתוך רשת של הדדיות מסוימת, כן? אני אומר את המילים האלה. עכשיו אני אמרתי, אני אומר את המילים האלה ורציתי להגיד, אני אומר את המילים האלה, כן? אני יודע מאיפה הכן הזה הגיע, אני מחכה מורד ארמה אחרת. שלא ביודעין, לא בכוונה, אבל אני יודע מאיפה זה הגיע, כן? אין מה לעשות. אני מחכה מורה דרמה אחרת. אני יודע מאיפה קו המחשבה שאני מציג לכם הגיע. קו המחשבה שאני מציג לכם הגיע מהמורה שלי, נכון? אני יודע מאיפה קו המחשבה הזה הגיע אליו. הוא הגיע לא מהמורה, מהמורה שלו, מאחד המורים שלו, שהוא שמע אותו בכל מיני הזדמנות, בכל מיני פעמים. אני יודע, כל הדבר הזה מונח על תשתית של, של הטקסטים הבודיסטיים ופרשנויות מערביות אליהם. אני מגיב אליכם ואני מתקשר איתכם על פי, גם על פי האנרגיה שלכם, ועל פי מה שאני קולט מהעיניים שלכם, ועל פי מה שקורה כאן באולם, כן? השפה שאני מדבר בה היא לא שלי, אני לא המצאתי אותה עכשיו, כן? היא שפה שהגיעה מאיפשהו. האופן שבו אתם שומעים את הדברים האלה, כן? אני אומר עכשיו מילה, אתם שומעים אותה, אתם שומעים אותה מתוך רשת תנאים מסוימת שמרכיבה את מי אתם, מתוך הרגלים של התודעה שלכם, מתוך הזווית המסוימת או התרבות המסוימת שגדלתם בה, התרבות המשפחתית, התרבות האישית, הרקע הקודם שלכם, אתם שומעים מילים אחרות עכשיו, כל אחד מכם, כן? כל הדברים האלה קורים, זו רשת של תלות, נכון? זה נורא קל להגיד, הנה, אני כאן מדבר, יש לי את המחשבות שלי, הנה המחשבה שלי מקוטעת או לא מקוטעת, בהירה או לא בהירה, מועילה או לא מועילה, ואתם שם שומעים. אבל זה לא ככה, זה פשוט לא ככה. כן? מארג מאוד מאוד מורכב, כל דבר שמופיע, כל דבר שנגלה, כל דבר שנחווה, הוא כרוך באינסוף דברים. כן? הוא מצביע על אינסוף דברים, אינסוף אירועים, אינסוף התרחשויות, עבר, הווה, גם עתיד, כן? השיחה הזאת באופן מעניין, היא נראית, אם נחשוב, אם שנייה נתמקד עליה קצת יותר, היא נראית עכשיו באופן מסוים, בעתיד היא תראה לכם אחרת, כן? השיחה הזאת גם מורכבת עכשיו מדברים שעוד יקרו בעתיד. לא, לאו דווקא, לאו דווקא. לאו דווקא, ובין השאר כהקלטות בתובנה, כאילו שליש מהם לא מגיע לשום מקום.
לא, אנחנו מסתמכים על זה.
סתם, לא, זה מאוד השתפר לאחרונה. מקסימום, עושים להם הקלטות מריטריט אחר, לא שימו לב. אני אגיד לך מי המורה דרמה שהייתה אומרת כן, תשימי אותה במקומי. לא תשימו לב, אותו דבר. אני אגב כל הזמן נדבק במניירות של אנשים סביבי. ענתה, זה ענתה. מה השעה עכשיו? מה זה? כן. כאילו בכלל השיחה עכשיו אמורה להיגמר, השם ישמור. אתם עושים חיקוי של חבובות. חיקוי של כלבי דשבורד. שנייה אני אחשוב. אני אחשוב. שנייה אני אחשוב מה, מה הולך לקרות עכשיו. איזה בס זה, אם אני אסתכל לך שעה בדפים ואני אגיד לך, טוב, סן. זה ממש בזבוז זמן. אני עכשיו מושך זמן עד שאני אחליט. זה נכון מה שאתה אומר. כולנו ואנשים מסוימים במיוחד. אני לא חושב על עצמי. ודבר נוסף שאני אגיד על הגמישות, על הגמישות של תפיסת וחוויית העצמי. כן, את השאר אני אשמור לזמן אחר. עוד משהו, עוד זווית קלה שאני אתן על הגמישות, הגמישות של חוויית העצמי, זה הגמישות של הסיפור. אוקיי? גמישות של הסיפור. אני חושב שהחיים שווה שהם יהיו מורכבים מזמנים שבהם אתה הולך מחוץ ומעבר לכל סיפור שהוא. וזה קצת קשור למה שעניתי בתגובה למה ששאלת או הגבת על הוויתור, כן? בין השאר הוויתור מוביל אותך אל מחוץ לסיפור, וכמו שיונתן הצביע היום בבוקר, אני חושב שזה היה הבוקר, כשאת יושב, כשאת יושבת במדיטציה, והמיינד יחסית מרוכז, ואולי הוא ספוג בתחושה של שינוי, או אולי הוא ספוג במידה מסוימת בנשימה וכן הלאה. הרבה מהסיפור הוא פשוט לא שם, הוא לא רלוונטי, ואיזה כיף. כן? את השנייה יוצא לזמן מחוץ למחויבות שלך לסיפור מסוים בזמן. כן? ואני ממש מאחל לכם ומזמין אתכם לקחת תקופות כאלה בחיים, שבהם זה מה שאתם עושים, אתם יוצאים מתוך הזרם הסיפורי לרבדים שבהם הסיפור gone. אתם הרבה מתחת לזה, כן? הרבה יותר עמוק מזה. אולי גם ביום, כן? לקחת זמנים שהם מחוץ לרצף הסיפורי באופן הזה. ויש תקופות בחיים שממש צריך לצלול לסיפור, כאילו שממש צריך ללכת על משהו, וכדי ללכת על משהו, צריך להיות נכונים במובן מסוים לספר סיפור, כן? על מי אני, על מה אני עושה, על לאן אני הולך, וזה דבר חשוב, כן? בהקשר של, גם של הדברים שאמרתי בתחילת השיחה. הבודה למשל כן סיפר את הסיפור שלו, איך אני יודע על הניסויים שהוא עשה, כן? איך אני יודע על מה שהוציא אותו לדרך, אני יודע כי הוא סיפר, כן? כי הוא סיפר את חייו כסיפור, וליהק את עצמו כדמות של מחפש רוחני, כדמות של לוחם, כדמות של לוחם מנטלי, כן? לוחם, כדמות של אדם ששואף ומשיג שחרור, כדמות של מורה, כן? הוא ליהק את עצמו לתפקידים האלה, כן? והוא סיפר את הסיפור שלו. עכשיו, משהו ששווה להכיר בו לגבי סיפורים, זה שהם נורא גמישים. הם נורא גמישים, לפחות פוטנציאלית. אפשר לספר סיפור בהרבה דרכים שונות, כן? לבודה היו הרבה תלאות מאוד לא נעימות בחייו, כן? וגם זה ניכר מהכתבים. וזה מאוד ברור שכשחבריו עזבו אותו, נטשו אותו, ושהוא היה במצב גופני מאוד קשה, ושהוא היה מאוד מאוד קרוב לכישלון, הוא במובן מסוים נשען על, אוקיי, וזה חלק מהדרך שאני דבק בה, כן? זו דרך מסוימת לספר את הסיפור. גם היה יכול לספר את הסיפור הזה בדרכים מאוד אחרות. עכשיו אני שנייה לא רוצה להגיד שרק דרכים הירואיות לספר סיפור הם הדרכים המועילות. זה בהחלט לא מה שאני רוצה להגיד. לפעמים זה חשוב ונכון להק את עצמך או את עצמך בכל מיני דרכים שיש להם תוקף, יש להם חשיבות. השאלה היא מה מרגיש שלוקח אותך או לוקח אותך קדימה. כן? בדיוק תרגולי ענתה, זמנים או זמנים שבהם מתאפשרת יציאה מחוץ לרצף הסיפורי, בין השאר מה שמאפשרות זה שכשחוזרים לרצף סיפורי, רואים שהוא גמיש. כן? רואים שהוא בר עיצוב. אפשר לספר מה קרה כאן בריטריט, אפשר לספר מי אני בחיים האלה, אפשר לספר את הבחירות שלי ואת הדברים שקרו לי בהרבה הרבה דרכים שונות. ואם שווה לשחק עם זה. כן? זה שיש סיפור זה לא בעיה. הבעיה או הדוקה היא מלהיות לחוד וכבול בתוך סיפור מסוים שהוא נוקשה מדי. עכשיו, אני אומר את זה כאילו נשמע פשוט, לפעמים זה לא פשוט. לפעמים זה לא פשוט, לפעמים צריך לעבוד בכל מיני דרכים, ולרקח בכל מיני דרכים, ולהתאבק עם כל מיני שדים, עד שאזור סיפורים מסוים יכול להתרקח. וכן, כן, אבל זה אפשרי. ולפעמים, עכשיו זה, טייק טיפה אחר, זווית טיפה אחרת. אנחנו בריטריט, יום של תרגול, וקורה משהו, דברים מתפתחים בצורה כזאת או אחרת, כן? או נגיד, דוגמה עכשיו, אני תכננתי שיחה שיש לה 4 שלבים, מתוכם הספקתי 3, 2. אפשר להגיד שהיו לה 3 שלבים מתוכם הספקתי הספקתי שניים, כן? או אתם מגיעים לריטריט, מקווים שמשהו יקרה, או אתם קמים בבוקר, מקווים שהיום הבא של הריטריט יהיה דומה ליום הקודם או משהו כזה, וקורה משהו אחר, המכשולים באים, כן? לא מספיק את ה... לא נותן את השיחה שקיוויתי לתת, כן? ומאוד מהר, המייד מצמיד לזה איזושהי משמעות לגבי העצמי, איזושהי משמעות ציפורית, כן? והמורה שלי מציע לשאול את עצמכם, זה יהיה באנגלית, what am I making this mean? כן? מה אני גורם לזה לומר עליי? כן? צריך להבין פה את התנועה של יצירת משמעות על ידי המיינד. המיינד גורם לגל של מכשולים, למשל, להגיד דבר כזה או אחר. כן? אני עובר גל של מכשולים, לכן אני לא יודע מה אני עושה, לכן אני מתרגל לא טוב. כן? אני... לא נתתי את השיחה שתכננתי, לכן אני מורה לא מיומן, כן? זה משהו, זו פעולה שהמיינד עושה. הוא היה יכול גם לעשות פעולה אחרת. הוא היה יכול להגיד, הוא יכול להגיד אולי, לא אמרתי את השיחה שתכננתי, כי היה נראה שהדברים הראשונים נורא מעניינים, כן? כי היה נראה שהדברים השניים שחלקתי, אז נתפסו איכשהו, ורציתי ללכת איתם, רציתי לעבוד אותם, כי אני הרגש שהם נורא חשובים פתאום, כן? זה גם משהו. אני עובר גל של מכשולים כי זה חלק מהלמידה וההתמודדות שלי כמתרגל. כן? אני עובר גל של מכשולים כי זו הנפש האנושית, היא מולידה מכשולים. אני עובר, כן? מאוד מהר. עכשיו, אני אומר לכם, זה נשמע נורא טריוויאלי, נכון? אתם עוברים גל של מכשולים, זה לא באשמתכם. נכון? נשמע נורא טריוויאלי. אבל תכלס שנייה. שאתם יפים שאין לכם כוח לזה. הרבה מיוחס לעצמי. אז שווה לשים לב לתנועה הזאת, של לייחס דברים לעצמי, לכווץ את העצמי, כן? להיכנס למאבקים סביב דברים, ולראות אם אפשר להשקיף על זה גם מזווית אחרת. כן? יונתן. יונתן, אפשר לצטט אותך? שזה היה כן. יונתן לפני השיחה אמר לי, אם יש דבר, או אחד הדברים שאני לומד מהדרמה, שזה לא אישי. אפשר לקחת את זה. זו המחמאה הכי גדולה שנתנו לי. אני רק רוצה, אני אהיה לכם בשביל ההקלטה, בסדר? אוקיי, אז תקשיבו שנייה בהקלטה. מישהו? מתוק, ממש מתוק. אמר, יש לי שאלה. ואז הוא אמר, תשמע, אתה דיברת עכשיו על משהו. מצוין. כן.
אז דבר נכון, המכשולים באים, זה לא אישי, זה לא אשמתי. אני, איך שאני מתמודד עם המכשול, אני רוצה לראות מה הוא בא להגיד, מה יושב מתחתיו. בשביל זה אני לא צריך להזדהות, להתחבר לתפיסת עצמי שלי, בשביל להרגיש את זה, בשביל להבין מאיפה הוא בא.
כן. אז אני הייתי אומר שהמטלה, שאלה מאוד טובה, המטלה או הכיוון של ענתה, זה לא להרגיש עצמי, אוקיי? וזה טוב שאתה שואל, כי אנשים מסתבכים בזה, וזה יכול להיות סיבוך לפעמים של שנים. זה לא להרגיש עצמי, זה לא שלא תהיה תפיסת עצמי, אלא זה להבחין מתי ואיך יש תפיסת עצמי שהיא כרגע נוקשת, לא מועילה, וניתן לשחרר אותה, ולשחרר אותה. אוקיי? עכשיו, יהיו לזה הרבה רמות. יהיה לזה את הרמה של אני מרגיש אשמה ואני בעצם יכול להשקיף על זה אחרת, אז אני אשחרר את תפיסת העצמי הזאת לתוך תפיסה יותר מורכבת של תנאים. יהיה לזה את הרמה השנייה שעליה דיברתי, אני מזדהה לתוך סיפור מסוים, אבל אני רואה שבעצם אני יכול להשקיף על זה גם באופן אחר, אז אני אפחית את ההזדהות שלי עם הצורה הזאת של הסיפור לתוך אופן אחר, ויהיה לזה צורות הרבה יותר עדינות. אני רואה שאני מזדהה עם מי שחווה כרגע את התחושה הזאת, ואני אפחית את ההזדהות הזאת. במה שאתה אומר, אני הייתי אומר, כן, יש רובד של חוויה שכרגע מזדהה כמי שמתמודד עם המכשול. סבבה. כשזאת תהיה בעיה, אז תפתור אותה. או במילים אחרות, כשתהיה יכולת ללכת עוד כמה צעדים לעומק, שבה תוכל לשמוט גם את ההזדהות הזאת, אז תשמוט אותה. אבל כרגע, סוף אותך. בסדר? יופי. טוב, נראה לי שאנחנו... We'll call it a day. בוא נשב דקה. הלוואי שכל הברואים נחיו בחופש.